תודה רבה למי שחזר אלינו. אנחנו ממשיכים מאותה נקודה שנעצרנו בפעם קודמת, ומתחילים לצלול קצת יותר לעומק ולדבר על מוסר, ואז אנחנו נסגור את כל הנושאים שדיברנו עליהם, וניתן איזושהי צעידה לדרך, שתוביל אתכם עד לראש השנה, ולשאר השנה ולשאר לשאר החיים אם אפשר. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים מאותה נקודה, והאזנה נעימה.
אז זה מה שאנחנו פשוט צריכים להפנים. החודש הזה הוא חודש לעורר אותנו לקראת יום הדין, שממשמש הוא בא, וגם מישהו רחוק מדת, כי הוא לא זכה ללמוד, אבל אין דבר כזה שהוא רחוק אנושיות. יש א' ב' של אנושיות, של מה ששנוא אליך אל תעשה לחברך, ועל זה אין תירוץ, וזה לא קיצוני, זה דבר בסיסי ביותר.
אני רוצה עכשיו במעבר חד לדברים אנושיים ועל אנושיים. האדם באופן כללי, בכלל החברה, נוטה לקחת על עצמו את המוסר לידיים. יש הרבה רבנים, ואני לא מתבייש להגיד את זה, ואני מכיר מישהו שחווה ממקור ראשון איזושהי סיטואציה שאומרים, שים ככה כסף, אנחנו נתפלל ויהיה בסדר, ובסוף קורים מקרים כאלה ואחרים. וכמו שאתה תיארת לי לפני השידור, ובעולם של הדת יש מקרים שבה המוסר נסתר מהלב, והיום בחלק היותר שהוא רחוק מהתורה, שזה עניין המשפט, היום המשפט בארץ לא מבוסס תורה, הוא כופר בתורה, והיום המצפן המוסרי של האדם בפרט נסתר מן התורה. מה הבעיה? מה הבעיה בזה שאני קובע לעצמי את המצפן המוסרי שלי? למה שאני אקח את התורה כמצפן מוסרי? מה יש בתורה שתיקח באופן כללי? למה שאני אקשיב לתורה? למה שהתורה תהיה איזשהו מצפן מוסרי עבורי, ולא השיקול דעת שממנו התעצבתי עד היום? בסופו של דבר כולנו אנשים נאורים, אנחנו חכמים בהרי שיקול דעת, ואנחנו יכולים להחליט מה טוב בשבילנו ומה לא טוב בשבילנו, ומה מוסרי באופן כללי ומה לא מוסרי. מה יש בתורה שאומר לנו מוסר כן או לא, שלזכותי אני יכול לבוא ולהגיד שלדעתי המוסר הבין אישי נעלם מעל פני השטח, ממה שאני רואה במערכת הפוליטית, במערכת הבריאות, במערכת המשפט, במערכת החינוך, בדת, ברבנות הראשית, המוסר נסתר מהלב והוא נסתר מהעין, ואני רואה אין ספור מקרים שאני בז להם. לעומת זאת, לשמחתי, בתורה אני רואה מוסר טהור שעל פיו אני בוחר ללכת עד גבול מסוים שבו אני מוכן לקבל על עצמי, כי אני אדם בעל חופש בחירה. יש לי זכות לבחור האם אני רוצה להניח תפילין היום או לא, האם אני בוחר ללכת על פי תורה, על פי סיטואציה כזאת או אחרת. יש לי חופש בחירה, יש לי שיקול דעת, אני לוקח את התורה בחשבון, על פי הידע שאני צובר לאורך השנים. אבל עיקר הציבור לא ישב והתחיל לקרוא גמרא, ולא יושב בחברותות, ולא דנים, בין אם זה שולחן ערוך, או שאר הספרים שיש לך פה, ודנים על מוסר מה בסדר ומה לא בסדר. אז אני בא ושואל, מה יש בתורה שיכולה להכתיב לנו מה בסדר ומה לא בסדר? מה... איפה התורה נותנת מוסר לאדם?
כל הדרשה הזאת שאמרת עכשיו, אני רוצה שתגיד את זה, אמנם אמרת שאין לך נקודות, ואתה ילד טוב בכביש, אבל השוטר עכשיו עצר אותך, הוא אומר לך שנסעת מעל המהירות, או עם פלאפון ביד, ואתה הולך לקבל וחד דוח, וכך וכך נקודות, ואתה מתחיל להגיד לו דרשה, ואתה מתחיל להגיד לו, מה, אני אדם נאור, אני מבין מה מסכן חיי אדם, ויש בחירה חופשית, ואני יודע איך לנסוע, כבוד השוטר, עם כל הכבוד לך שאתה שוטר, מה מחייב אותך, כאילו, מה אני צריך עכשיו לשמוע לך, ולהיות כפוף לחוקים שלך, תן לי להחליט את החוקים שלי, יש לי בחירה חופשית, קניתי אוטו, האוטו שלי, הכביש של סבתא שלי, אני אעשה מה שאני רוצה, אתה מבין שזה כבר גם כן מתחיל לגובל בחוצפה לשוטר, וחוץ מהדוח אולי תקבל עוד דוח ומשפט יותר מאשר כנס כספי. למה? כי אתה חי במדינה, ובמדינה יש מערכת חוקים, ואתה כפוף למערכת החוקים של אותה מדינה. עכשיו, אם נולדת לאומה מסוימת, אז מערכת החוקים של אותה אומה היא לכאורה מחייבת אותך. היא מחייבת אותך כחבר באותה אומה. כמו שחבר במדינה הזאת, או חבר מפלגה, אז התקנון של המפלגה מחייב את כל חברי המפלגה, ואם החליטו ראשי המפלגה שמצביעים ככה בהצבעה שהיא תהיה מחר בכנסת, אז כולם חייבים לעשות את זה, אפילו אם אתה חושב אחרת, כי יש משמעת המפלגה, ויש משמעת המדינה, ויש משמעת לכל חוג ולכל קהילה, ולכל יש משמעת שמחייבת. התורה היא המשמעת המצפונית והחוקתית של העם היהודי. עכשיו, השם הוא כל כך טוב, יותר מהשוטרים ויותר מכל מערכת חוקית אחרת, שהוא אומר, אלה החוקים ואני מרשה לך להחליט אם אתה מקבל אותם או לא. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וזה נקרא בחירה חופשית. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. התורה שלי אומרת מה אתה כיהודי צריך לעשות, מה אתה חייב, מה אתה פטור, מה מותר ומה אסור. Take it or leave it, אומרים באנגלית. קח או זרוק. עכשיו, זה לא אומר שלא תחטוף אם תזרוק את זה, ושלא תתוגמל היטב אם תקיים את זה. השם אומר, אם תשמע לי, יהיה לך טוב. אם לא תשמע לי, בסופו של דבר יהיה לך רע. היום אתה צעיר, נמרץ, ומרגיש שאתה לא צריך אותי, אז אתה מצפצף עליי. אין בעיה, מוטט. תעשה מה שאתה רוצה. ניפגש בסיבוב. כן? אבל... אז אני מפחד מהפגישה בסיבוב, אתה לא מפחד מהפגישה בסיבוב, והשם נותן לך לעשות עליו סיבובים, ותעשה מה שאתה רוצה. וזהו. התורה יש לה מערכת מוסרית וחוקתית כל כך יפה ובדוקה, שאלפי שנים הוכיחה את עצמה, שאנחנו סתם זורקים אותה ומחליפים אותה בדברים אחרים, תוצרת בשר ודם, ושלא הוכיח את עצמו יותר מהמוסר של התורה. המוסר של התורה, אם הייתם זוכים, אם היית זוכה ללמוד קצת, מה זה ספרי מוסר? אתה רק פותח ספר מוסר ישר, אומר לך, בגנות הגאווה, והוא מתחיל לדבר איתך כמה לא טוב להתגאות ולהתנסה, ולהרגיש שאתה יותר חשוב מאחרים ויותר גדול מאחרים, ולהשוויץ. פרק השני, במעלת הענווה. ואז הוא מלמד אותך איך להיות ענב, איך להיות גובה עיניים אחד עם השני. דברים יפים שאם היינו חיים על פיהם, היה לנו חברה אידיאלית. אבל מה, החלטנו מראש שזה חונק וזה ישן וזה כן, פרימיטיבי.
כן, כן, אני רוצה רגע כן. לתת איזושהי, שתיתן התייחסות למשהו שאני שומע הרבה. שזה לא... זה של פעם. כתבו את זה אז, לא יודע מי כתב את זה.
מה של פעם?
כל הניירת הזאת, כל הספרים.
אפילו לא ראית אותה, אתה לא יודע מה יש בפנים, מה זה?
כתבו את זה לפני.
נכון, נכון. איזה יופי שכתבו את זה פעם, ועד היום לומדים את זה. חמי, חמי, אבא שלי, אשתי, היום הוא סנילי. אבל שבוע לפני שהוא איבד את הראש, הוא אמר משפט מחץ, שאחרי 120 שלו, אני מתכנן להגיד את זה בהספד שלו, שיאריך ימים, אבל שבוע לפני שהוא איבד את הראש, הוא מהנדס בכיר היה בתעשייה אווירית, מדען אמריקאי מאוניברסיטאות הגדולות, כימאי, פיזיקאי, אדם מאוד גדול, שלקראת גיל המעבר שלו, גיל העמידה, הוא פתאום עשה רגע חושבים מהמשרד שלו בתעשייה האווירית, והוא חשב, רגע, כל החיים דרבנתי את הילדים שלי ללמוד, ורוב ילדיו הלכו לכיוון של הדת עוד יותר. הוא היה אדם דתי שומר מצוות, אבל אף פעם לא למד גמרא. אף פעם לא למד תורה באמת. ואז הוא אומר, הם החליטו ללמוד תורה, והם לומדים ספרים שאני אפילו לא יודע איך פותחים אותם. מתי אני אלמד לפתוח אותם? הוא היה בגיל 50 פלוס. ואז הוא סגר את כל הניירת שלו, והתפטר מהתעשייה האווירית באמצע פרויקט גדול מאוד, הקרא לזה פרויקט תל אביב. אחרי כמה זמן הפרויקט הזה נפל, וזרקו אנשים כמו כלבים, אלפי עובדים זרקו אותם. הוא יצא משם בכבוד, הלך לאיזו ישיבה, והתחיל ללמוד תורה. עד שהוא נהיה תלמיד חכם. בבית שלו, תיכנס לסלון שלו, הרוב, 90%, זה ספרי קודש. 10%, יש לו בצד את כל הפרויקטים שלו והדוקטורטים שלו, ואת הדברים שהוא עוד שמר לעצמו מתקופת האוניברסיטה. ואז הוא אמר לי כך, אתה רואה את הספרים האלה, והוא מצביע על הגמרות ועל הראשונים והאחרונים וכל פוסקים, שולחן ערוך. הוא אומר, זה אמת. זה אמת. זה נכתב לפני אלפי שנה, ועד היום לומדים את זה בדיוק, וזה לא משתנה, וזה מראה שזה אמת. ואז הוא מצביע על הפינה של המדע שלו, של כל הדוקטורטים שלו, ואומר, וזה, הספרים האלה שאנחנו למדנו, זה לא אמת. כל הזמן זה מתחלף, כל הזמן זה מתחדש, כל פעם בא מדען חדש שמפריך את התיאוריות של המדען הקודם, וכל הזמן מתחדשים שם דברים ומשתנים שם תיאוריות, הוא אומר, זה לא אמת. דבר שמתחלף כל הזמן ושלא נשאר איתן, ואי אפשר לבנות על זה שזה בסיס יצוק ותמידי, אי אפשר לקרוא לזה אמת. ואז הוא מצביע עוד פעם על הספרים של התורה, זה אמת. כך אמר מדען שקיבל שכל בגיל 50 ומשהו, אחרי שהוא קיבל תהילה גדולה מאוד, גם באמריקה וגם כאן בארץ. מה אני בא להגיד בזה? אני בא להגיד דבר פשוט. אי אפשר לבטל דבר שאתה לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. זה לא נאור לעשות דבר כזה. זה כמו לפסול בן אדם לפני שהכרת אותו. סיפר לי חמי, כשהוא היה באוניברסיטה, הגיע סטודנט חדש. והוא למד אצלם בכיתה שלהם, הגיע לכיתה. בהפסקה, יצאו לחצר. והתלמיד החדש, הסטודנט החדש, עמד ליד חמי, והוא רצה להכיר את החבר'ה בכיתה. אז הוא אמר, מי זאת השמנה הדוחה הזאת, סליחה על המילה, מי זאת השמנה הדוחה הזאת שם בחצר, שם בפינה? חמי אמר, למי אתה מתכוון? שם הזאת, השמנה הזאת, הדוחה. חמי לא הבין למי הוא מתכוון. עכשיו, באמת, באותו מקום שהוא עמד, עמדה שם סטודנטית מלאה, שקראו לה פגי, זה לא שם בדוי גם, כן? קראו לה פגי, ופגי הייתה בחורה מקסימה, מצטיינת, מבריקה, בן אדם לחברו, מצוינת. כאילו, היא הייתה כלי למעלות. הוא, התלמיד החדש, לא מכיר אותה, אז הוא ישר שפט אותה על החיצוניות ואמר, השמנה הדוחה. חמי לא הבין אפילו על מי מתכוון, כי כשחמי ראה את פגי, הוא ראה את כל המעלות שבה, כי הוא הכיר אותה. אתה מבין מה אני מתכוון? הוא ישר פסל אותה, שמה לה איקס שהיא שמנה דוחה. אז אני מביא את זה כמשל על הפרימיטיביות הזאת, להסתכל על ספרייה שלמה של ספרים שנכתבו לפני מאות ואלפי שנים, לשים על זה איקס, להגיד, זה מפעם, זה לא רלוונטי, זה פרימיטיבי, וזהו, לפסול את זה ולהגיד, זה לא שייך אליי. למה להגיד את זה? תסתכל. זה, אם זה לא היה רלוונטי, אני אפילו לא הייתי שם את זה בסלון שלי. זה כל כך רלוונטי וחכם ומעמיק ומעניין ומרתק עד היום. שזה מפליא. איפה שכשאני הסתכלתי בתור אמריקאי שיודע אנגלית, על הניירת המדעית של חמי באוניברסיטה, אז קודם כל אני לא מדען, אז אני לא הבנתי כלום שם. אבל אם הייתי לוקח את כל הדוקטורטים האלה שהוא עשה בשנות ה-40 או ה-50, והייתי נותן את זה למישהו היום, איזה מדען היום, זה לא מעניין אותו היום. זה לא היה מעניין אותו. והייתי אומר לו, אתה יודע, הדוקטורט הזה, בזכותו חמי נהיה גדול מאוד. אז מה? זה שטויות, זה בכלל לא
רלוונטי. היום אנחנו כבר מכירים.
כן, זה לא רלוונטי הדברים האלה. וחוץ מזה, זה התיאוריה, זה כבר מזמן ירד מהפרק, וזה כבר אף אחד לא מדבר על זה. אתה מבין מה מתכוון?
כן, אומר, המדע הוא כל הזמן מתחדש.
תורת בשר ודם זה דבר מתחלף, דבר שקשה לתת לזה, וי, היום, 50 שנה אחר כך, זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד. אז לכן אני אומר, דוד המלך, הוא ענה על השאלה הזאת בצורה הכי טובה. יש לו פסוק בתהילים שאומר, תאמור הוא כי טוב השם. חייב לטעום בשביל לראות אם אתה אוהב או לא אוהב. לי יש 14 ילדים, בלי עין הרע. חלק מהילדים אומרים, אני לא אוהב את זה. כשהם היו קטנים וגידלנו אותם, ובאתי לתת לו כבד, כן. הוא אמר, לא אוהב את זה. אמרתי, בובלה, עוד לא טעמת את זה. איך אתה אומר לא אוהב?
איזה ילד יאהב כבד, הלו?
לא אוהב. אמרתי, תטעם, תטעם את זה.
עדיין לא אהב.
אני הייתי אבא קצת רע, באמת, אני קצת הכרחתי לפעמים לטעום משהו. אמרתי, תטעם אפילו קצת, תגיד לא אוהב. כאילו, אתה יודע, כשאתה אומר לא אוהב את זה, אתה אומר, כולכם משוגעים, רק אני חכם, אני אומר לכם, זה איכסה. ולא הרשיתי אף פעם להגיד על אוכל איכס. אז הם ענו לי, לא אומרים על איכס אוכל. כן? אבל אי אפשר להגיד, אני לא אוהב משהו אם לא טעמת אותו. זהו. אז זה הכל. המוסר והיושר והחוקה של התורה היא כל כך מדע מדויק ונצחי, שזה מפליא לראות אנשים שלומדים עוד פעם תש"ס, עוד פעם מסכתות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרב עובדיה יוסף מאות פעמים, כל הרבנים הגדולים מאות פעמים, בצורה מרתקת, אתה רואה, מתעניינים בזה, ואתה אומר, יאללה, מה, עוד פעם הוא קורא את זה, כאילו לא מכיר את זה בכלל. לכן אני אומר, אי אפשר לדחות משהו שלא מכירים.
אז ככה, סתם בשביל לשטוף את האוזן ואת העיניים, מה אנחנו לא מכירים? מה יש בין, מה ככה, לא להיכנס ברמה של שיעור, אלא אפילו בתור הקדמה לשיעור הבא. מה זה מוסר ככה לצבוע בקטנה את האוזן, ולא רק לצבוע את הקטנה לאוזן, אני רוצה גם כאילו לכוון לכיוון סגירה, לכיוון של קצת על מוסר הלכה למעשה, וקצת מוסר צעידה לדרך.
אוקיי, שאלה לגיטימית. התורה היא מגישה לנו מערכת של טוב ורע. אוקיי? לטוב היא קוראת מצוות ומוסר, ולרע היא קוראת עבירות ומעשים לא נאותים, אוקיי?
כן.
עכשיו, ברגע שהתורה אומרת לך, זה טוב וזה לא טוב, אז ממילא יש השתלשלות שלמה של מעשים שאתה כבר יודע איך לקטלג אותם, לכאן או לכאן. אבל זה טוב ורע אלוקי, שאלוקים שברא את העולם וברא את האדם וברא את היקום, הוא יודע שאם אתה תנהג על פי הטוב הזה, אז החיים שלך יהיו טוטים, אוקיי? במרכאות. יהיה לך חברה מתוקנת, ויהיה כיף לגור פה בעולם הזה. אבל, ואם לא תלך לפי מערכת הטוב והרע שלי, יהיה לך איש את רעהו חיים בלאו, ככה זה נקרא במשנה. איש את רעהו חיים בלאו. איך אומרים, אדם לאדם זאב. כל אחד אוכל את השני.
בדיוק מה שקורה.
כי בן אדם מחליט, לי זה טוב. והשני אומר, לי זה טוב. אז הטוב שלי מתנגש עם הטוב שלך.
ואז הולכים מכות.
ואז הולכים מכות. ומי שמנצח, ניצח.
חזק סורן.
וזהו. וזה לא מה שאלוקים תכנן כשהוא עשה את הבריאה. הוא רצה שכולם ייהנו מהבריאה. כל הברואים ייהנו מהבריאה. כי הוא ברא בריאה מושלמת.
עבור כולם.
עבור כולם. יהודים, גויים, חיות, עצמים, הכל, דומם. ובזה שאנחנו משחיתים אותה, ומשחיתים את עצמנו עם מערכת אחרת, זרה, של טוב ורע, אז אנחנו פשוט לא יודעים להתנהל אחד עם השני. וזה עם כל חטאת וכל המלחמות וכל הרשע וכל הרוע שיש לנו בינינו לבין עצמנו ובינינו בין שכנינו. שאם היינו מנסים, וזה מה שדוד המלך אמר, תאמורו, אם היינו מנסים, נותנים צ'אנס לתורה חודש, חודש, ללכת לפי הטוב האבסולוטי של התורה. וזה הספרים שאתה רואה פה, הם פשוט מלמדים אותנו איך ליישם את הטוב האלוקי, ואיך לברוח מהרע האלוקי, כדי שנהיה אנשים יותר מתוקנים ומושלמים.
אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות משחק. אני רוצה לעשות אתכם משחק. מי שבחר להזין עד עכשיו...
כל הכבוד, לא זה אני יכול להגיד, מי שהזין עד עכשיו הוא ענק. כי להזין בלי צפייה כל כך הרבה זמן, כל הכבוד לו.
האמת היא שכן, ככה יצא לי לספר לרב על מאזינים ואת הדעות, וכל בן אדם שבאמת בחר להזין עד עכשיו, וסיפרתי לרב, הוא אמר מה שהוא אמר, יישר כוח למי שבאמת בוחר להזין את הדרך הזאת, ולקבל, קבל, לא לקבל, זה לא משנה, פשוט...
אני לא מעניין אותי מה מקבלים. עצם הדבר שהוא מוכן לשמוע דברים שלא ישמיעו לו במערכת החינוך הממלכתית שהוא קיבל, ולא משנה באיזה שהוא גיל. לא בגן ולא ביסודי ולא בתיכון ולא בעל תיכון ולא בצבא. כשהוא שומע, כשהוא מאזין לנו, הוא שומע דברים שהוא לא שמע במקומות אחרים. ולכן זה גדלות, ואני מעריך את זה מאוד מאוד מאוד.
אנחנו עושים פה משהו שהוא מאוד מאוד אותנטי, וקשה למצוא דברים כאלה. יש, האמת היא שיש הרבה יזמים שאני כאילו מעריך ומוכיר, שבאמת לוקחים על עצמם לעשות טוב, ואני מעודד ואני מאוד נהנה לראות את זה, אבל כשאתה רואה גופים גדולים, אז האמת נסתרת. המניעים הם מניעים אנושיים. ואני רוצה לתת צעידה לדרך, מה טוב ומה לא טוב על פי הספרייה הזאת שיש לך פה. שמאזין יבחר, יוכל להרשות לעצמו לבחור עד לפחות לשידור הבא, לקחת על עצמו משהו, שתיים דברים טובים, שתיים דברים לא טובים. נתחיל בקטן.
אוקיי. אז אני ברשותך, כתמצית של כל מה שדיברנו הערב, אני אתן קצת טיפ לצדה לדרך, שבו אנחנו נוכל ליישם את האלול הזה, שאנחנו עכשיו נמצאים באמצע האלול עוד מעט, ועם זה להתקדם לקראת יום הדין. אז כמו שאמרתי, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. מה שאתה לא יודע, כי לא לימדו אותך, אי אפשר לשפוט אותך על זה, אוקיי? זה לא כמו... אי ידיעת החוק לא פותרת. לא על זה מדבר. מדבר על זה שהשם הוא טוב, והוא גם אבא שלנו, לא רק מלך ושופט שלנו, גם אבא שלנו, אז הוא לא ייתן פאץ', הוא לא ייתן סתירה,
על מי שלא...
מכה, על מי שבאמת הוא לא זכה ללמוד דברים מסוימים. אבל אני רוצה לחזור לפן של הבן אדם לחברו, שזה באמת ציפייה מכולנו. יש לנו עכשיו עוד שבועיים פלוס שבועיים וחצי, עד ליום הדין, שזה ראש השנה, ואולי עוד שבוע עד לשידור הבא, בלי נדר. ומה שאני רוצה, שננסה לקבל על עצמנו, גם אני אקבל את זה על עצמי, בעזרת השם, בזכותכם, אנחנו נחשוב, אחרי שאנחנו נסגור פה את המכשיר, אנחנו נחשוב, אולי עם עת ונייר, מה אולי אמרנו, עשינו, כלפי זולתנו, אם זה בתקופה בעבר הקרוב או בעבר הרחוק, שיש לנו אולי ספק שמה פגענו או שמה השארנו טעם לא טוב בפה למישהו אחר, בגלל אינטרס אישי שלנו, שפשוט דרכנו על מישהו אחר, או פגענו באיזשהו אופן, וננסה לשחזר את המעשים שלנו, ונראה אם יהיה לנו את האומץ להרים טלפון, או לנסות לאתר את אותה גננת, אני אומר בצחוק גננת, או מורה או מורה, או מרצה, או מפקד, או חבר מהצבא, או מישהו, או קרוב או קרובת משפחה, שמחכה לסליחה ולא קיבל אותה. אפילו אם זה ספק, אפילו אם זה ספק, ויגיד, מה פתאום, סלחתי לך מזמן, אבל אתה את שלך עשית. אני מאוד קשה לי להגיד את זה, כי מי שמכיר אותי יודע שאני מנסה להיות נאה דורש, נאה מקיים. ולי זה קשה, כי יש לי אנשים שבאמת אני... יש כמה אנשים בעולם שאני... קשה לי לסלוח להם. קשה לי. כשאימא שלי הייתה על ארס דווי לפני 12 שנה, הייתה בטיפול נמרץ בניו ג'רזי, בבית חולים, לפני שהיא נפטרה, חיפשתי זכות שיהיה לה, אם זה שהיא תתרפא על ידי זה, או לפחות יעזור לה לעלות לשמיים. ונזכרתי באיזשהו מעביד לשעבר, שלא סלחתי לו עד אותו זמן, כי הוא פגע בי בצורה מאוד לא יפה, וצעקתי שם באותו טיפול נמרץ, אמא שלי הייתה מחוסרת הכרה, ואף אחד לא הייתי בחדר, רק השם שמע אותי, אמרתי, השם, אני סולח לו. ועשיתי את זה לזכות אמי. אז אני מבקש ממי ששומע אותנו, ואני כולל את עצמי, כי גם אני שומע אותנו, אנחנו ננסה להתפייס עם כל מי שאולי, או לפחות אחד או שתיים, נתחיל עם אחד או שתיים, שאולי פגענו באיזשהו דרך, וזה יהיה ספתח מצוין לקראת יום הדין, כי זה מראה שאנחנו מוכנים לעשות תשובה, לפחות בבן אדם לחברו. תשובה, הכוונה, אני חוזר שב על עקבותיי, ואני מתקן את מעשיי הרעים. אז בקטע של הבן אדם לחברו, ננסה כולנו בעזרת השם להשתפר ולהתפייס כדי, לא אולי בשביל השני, אבל בשביל עצמנו, שאנחנו נהיה אנשים יותר מעולים, ושיהיה לקדוש ברוך הוא שווה לתת לנו עוד שנה של חיים. כי זה מה שדנים ביום הדין. מי יחיה ומי ימות. ואנחנו רוצים להמשיך לחיות חיים יפים, איך אתם אומרים אצלכם, סבבה, חיים סבבה. כן, שאני בא לאיזה מקום, אומרים סבבה.
לא, אצלכם לא אומרים
אצלנו
סבבה.
לא, אצלנו אומרים סבבה. כן, כי אני סבא, יש לי 40 ומשהו נכדים, אומרים סבבה.
אוקיי.
Okay. Okay? אבל אני מנסה להיות סבא, סבבה. אז אנחנו בעזרת השם נשתדל להיות אנשים יותר מעולים, וזה רק על ידי שאנחנו נקבל על עצמנו, שמכאן ואילך, אם דרכנו על מישהו, התפייסנו איתו, ומכאן ואילך נשתדל, גם בצחוק, לא לדרוך על שום אדם, כי הדברים האלה גורמים לנו להיות מושחתים במידות. וזה המידות, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. תהיה בן אדם, תהיה מנש. אני אסיים עם סיפור קצר. גדול הדור, לפני 100 שנה, קראו לו החופץ חיים. החפץ חיים, שמו האמיתי היה רבי ישראל מאיר, כהן מרדין. הוא היה בעיירה קטנה ברדין בפולין. התקופה הייתה תקופת מלחמת העולם הראשונה. אז היה ההשכלה חדרה אל הקהילה היהודית האדוקה והשומרת והשמרנית, והתחילה לשלוף החוצה מהקהילה השמורה הדתית את הבחורים והבחורות לחינוך חילוני ולאוניברסיטאות, להוציא בחורים מהישיבות, לצוד בחורים מהישיבות, ולשלוח אותם לאוניברסיטאות, והרבה נמשכו על ידי ההשכלה, ועזבו את חיי התורה. לחופץ חיים הייתה נכדה, והנכדה הזאת עזבה את הבית, ונסעה למוסקבה, ונרשמה לאוניברסיטה, עזבה את הדת, עזבה את הצניעות, עזבה את הכל, ונהייתה סטודנטית חילונית, למרות שסבא שלה גדול הדור, והיא גדלה בחממה מאוד מאוד דתית. אחרי תקופה שהיא כבר הייתה סטודנטית חכמה ומשכילה, החליטה שהגיע הזמן לבקר את הסבא הזקן, הרב המפורסם, שכולם סגדו לו.
בטח לא היה מפורסם עד אז, לא?
הוא היה מפורסם, אבל לא כמו היום, אבל הוא היה מפורסם, הוא היה גדול הדור כבר אז, והיא החליטה ללכת לבקר את סבא שלה. כשהגיעה לחופץ חיים, לחפץ חיים, היא נכנסה לחדר הליבוד שלו וראתה אותו בדיוק באותו פוזה שהיא ראתה אותו כשהיא עזבה את הבית. רחון על הספרים שלו, ספרים גדולים עם אותיות קטנות, והוא יושב ולומד ומזמזם לעצמו. ואז היא אמרה לו, ברוב חוצפתה, איך אני יודע את הסיפור? היא עצמה סיפרה את זה. היא עלתה לארץ עם העלייה הרוסית, והרב שלנו, הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, הלך למרכז קליטה בבאר שבע, כדי לנסות לשאוב ממנה, הוא שמע שהנכדה של החופץ חיים הגיעה, והוא רצה לשאול אולי יש לה זיכרונות מהסבא הדגול שלה, והדבר היחיד שהיא יכלה לספר זה הסיפור הזה. היא אומרת, הייתי סטודנטית בת 17 בסך הכל, אבל הייתי כבר חוצפנית, כבר עזבתי את הדת לגמרי, נכנסתי לחדר, סבא שלי, שהיה נחשב גדול הרבנים, רחון על הספרים שלו העתיקים, ואמרתי לו, סבא, עד מתי תשב כאן בחושך עם הספרים הישנים האלה? סבא, בחוץ יש אור גדול, העולם נהיה נאור, יש היום הרבה דברים חכמים וחדשים, סבא. למה אתה נאחז בחושך בספרים הישנים האלה? צא אל האור, סבא. הייתי חוצפנית, בת 17, וככה דיברתי לסבא שלי, הרב הגדול. הסבא שלי לא נבהל ממני. והוא ענה לי כך, תוכתר מיינה, ביידיש זה ביתי, את שומעת את האירופלנים בשמיים, איירפליין, ביידיש, מטוסים, זה התקופת מלחמת העולם הראשונה, את שומעת את המטוסים בשמיים? היא אומרת כן. הם עוד יעשו כזה שיגיע לירח. כך הוא אמר לה בזמן מלחמת העולם הראשונה, לפני שחלמו על נאסה. את שומעת את הבומבס שמדי פעם מפילים, בומבס זה פצצות. היו הפגזות מדי פעם. את שומעת את הפצצות שנופלים מדי פעם? היא אומרת, כן, סבא. הם עוד יעשו כאלה שיפוצצו עולם. ואנחנו, עם הספרים הישנים האלה שאת קוראת להם, אנחנו בונים אנשים. הם עם הקדמה שלכם, עושים חורבן לעולם. אבל אנחנו, עם הספרים הישנים עלינו, אנחנו יוצרים בני אדם. זה מה שענה לחופץ חיים, לסטודנטית בת ה-17. וזה מה שהיא זכרה לספר בגיל זקנה, כשעלתה בתור רוסייה חילונית במרכז קליטה. זה המוסר השכל שקיבלה מסבא שלה. אז התורה הזאת העתיקה והחשוכה במרכאות, היא יוצרת בני אדם. ומי שהולך על פיה, הוא נהיה אדם מוסרי ונעלה. כמובן, תוכל להגיד לי, יש רבנים כאלה ויש רבנים כאלה שעושים חילול השם. בכל חברה, תמיד תוכל להגיד, יש כאלה ויש כאלה. אבל זה לא התורה יצרה את הדבר הקלוקל הזה. זה מזה שהם לא דבקו בתורה באמת. אפילו מי שדבק בזה באמת, במוסר האלוקי, אז הוא נהיה בן אדם נעלה יותר. אני מודה לך ולמאזינים שלנו על ההאזנה, ועל האפשרות לתת לי להתבטא ולהביא את דבר התורה למאזינים. ואני מברך את כולנו שיהיה לנו הכנה טובה ליום הדין, ושבקרוב ניכתב וניחתם בספר חיים טובים, אנחנו וכל עם ישראל, אמן.
אמן.
תודה רבה לכם, ולהשתמע בפעם הבאה, בעזרת השם.
להשתמע. להתראות, תודה.